בכל מלחמות העבר ידענו באופן עמוק שיש לנו מנהיגים שרוצים בטובתנו, שהם עושים הכל כדי להציל אותנו. הפעם במלחמה הנוראה ביותר הזו אנחנו לא מרגישים כך. רוב אזרחי ואזרחיות המדינה איבדו אמון בראש הממשלה ובממשלה. 73% מהציבור סבור שראש הממשלה צריך להתפטר. 52% חושב שהוא בכלל לא נאמן למדינה. תסכול, פחד, כאב, סבל, זעם, עצב, את הרגשות האלה אנחנו כבר מכירים היטב, פוגשים בהם בכל יום. אבל מה עם תקווה? איך אפשר בכלל להרגיש תקווה בלי אמון בראש הממשלה? ובעיקר, איך למרות הכל, התקווה כל כך חשובה. אני מאיה בנגל, וביחד עם פרופסור ערן אלפרין, פסיכולוג חברתי ופוליטי, נכניס את כולנו לטיפול. ברוכים הבאים לפרק 2 באקורד פתיחה. התקווה.
מאיה בנגל ופרופסור ערן הלפרין עם אקורד פתיחה. פודקאסט מבית מרכז אקורד.
שלום ערן.
אהלן מאיה.
בפרק הקודם דיברנו על פחד, והבטחנו להם שהפעם ניתן להם קצת תקווה. אז...
לא
הבטחנו?
לא, הבטחנו שנדבר על תקווה.
לא ניתן להם?
לא מבטיח.
אני באתי בתקווה לקבל תקווה. בניתי על זה. אז אני רוצה להגיד לך שלקראת השיחה הזאת שאלתי את עצמי, מה זו תקווה? ניסיתי להבין בתוכי, מה זה הדבר הזה? כאילו להרגיש אותה ונסות לפרק אותה ולדבר עליה. והדבר היחיד שמצאתי, זה שתקווה קשורה אצלי באמון ובבני אדם.
מעניין. למה באמון ובבני אדם?
כי אני מאמינה בטוב האנושי. כי אני מאמינה שכולנו טובים באיזשהו מקום. ואם אני מפסיקה להאמין שאנחנו טובים, שיש משהו טוב בבני האדם, אז אני אאבד אמון. אז באותו רגע אני אאבד גם תקווה.
מעניין.
מה אתה אומר על זה?
אני אומר שאני מניח שאמון הוא מרכיב משמעותי, שיכול להוביל אנשים לעשות רמות האמון שחשים בני אדם, יכולות להוביל אותם ליותר או פחות תקווה. אבל אני שואל את עצמי, האם אמון בהכרח מוביל לתקווה, והאם אמון הוא תקווה. אז אולי נחשוב מה זו תקווה? נתחיל ככה?
כן, אני חושבת שננסה להבין מה זו תקווה, אז בוא תעזור לנו.
קודם כל, אני חושב שכדאי לחבר את עצמנו לפרק הקודם, דיברנו על פחד, והיה נורא מעניין, כי בסוף הפרק אמרנו, וואו, דיברנו המון על פחד, חייבים תקווה. ואני חושב שיש בזה, זה מספר לנו משהו מאוד מעניין, כי הוא מספר לנו שגם אנשים שנמצאים בסיטואציה מאוד מאוד קשה, אם זה, דיברנו על פחד, אז פחד גדול, או חרדה גדולה, או אפילו אנשים שנמצאים, חוו טראומה קשה, הם מאוד היו רוצים לגייס את התקווה לטובתם. זאת אומרת, אנחנו נורא רוצים, או מאוד רוצים, להרגיש תקווה, ולמרות זאת, מאוד קשה לנו להרגיש תקווה. בתוך הסיטואציה הזאת, אני עוד מדבר מסביב.
עוד לא מסביר לנו מה זו תקווה.
עוד לפני שאנחנו אוקיי, מדברים אוקיי. על מה זו תקווה, אבל קודם כל בוא נגיד, תקווה הוא משהו שאנחנו מאוד רוצים להרגיש. אנחנו רוצים להרגיש תקווה, כי אנחנו רוצים להאמין שהעתיד יהיה טוב יותר מהסיטואציה שבתוכה אנחנו נמצאים.
אז אנחנו מרגישים, זה רגש, או שזה משהו אחר?
אז אנחנו מדברים על תקווה הרבה פעמים כמשהו שהוא בין רגש לבין עמדה רגשית, או איזושהי אמונה רגשית, זאת אומרת, אמונה או עמדה שיש בה מרכיב אפקטיבי, מרכיב תחושתי מאוד מאוד משמעותי. אנחנו, כשאנחנו מדברים על תקווה, אנחנו בעצם, בהגדרה הכי בסיסית שלה, אנחנו מדברים על היכולת של בני אדם לדמיין עתיד שהוא טוב משמעותית, מהמציאות שבתוכה הם חיים כרגע, ואפילו להיות מסוגלים לקבוע לעצמם צעדים שיובילו אותם אל עבר אותו עתיד. האם זה רגש? האם בתוך האלמנט הזה יש מה שאנחנו מדברים עליו, כשאנחנו מדברים על רגש? אז במידה רבה כן, כי אנחנו רוצים להגיע למקום שייצר עבורנו תחושה שהיא תחושה מאוד חיובית, ומייצר לנו מוטיבציה לפעולה, שתקדם אותנו אל עבר ההגעה למקום המאוד מאוד חיובי הזה, ויש כל מיני פרשנויות של המציאות שאנחנו זקוקים להם, כדי שאנחנו נרגיש את אותה תקווה. אז תקווה, אני מתייחס לתקווה במידה רבה כרגש.
למרות שאמרת שזה פרשנויות, בוא תסביר לי רגע את הקשר בין הפרשנויות שאנחנו נותנים לדברים, למציאות, לבין הרגשות שלנו.
הנה, אז פה אנחנו חוזרים למה שנקרא מבוא לרגשות, אז לפחות חלק מהאנשים שחוקרים רגשות, מדברים על כך שרגש, שאת, אנחנו נורא אוהבים להגיד, רגש וקוגניציה הם שני דברים נבדלים, אני חושב שאולי אפילו דיברנו על זה בפעם שעברה, אני טוען שהם לא, ואני טוען ש, או אני או חלק גדול מהאנשים שחוקרים רגשות, ואומרים, הפרשנות של המציאות והרגש מעורבבים אחד בשני, יש אפילו אנשים שיגידו, הפרשנות היא חלק מהרגש. אז אם נעזור לעצמנו להגדיר תקווה, אז הרבה אנשים יגידו שתקווה היא בעצם שילוב של שתי פרשנויות ביחד. אם יגידו תקווה, מעבר לזה שאני מסמן לעצמי את אותו עתיד, שאני יודע לדמיין אותו, והוא באופן משמעותי יותר טוב מהמציאות שבתוכה אני חי, אני, כדי להגיע אל אותו עתיד, צריכות להתקיים שתי פרשנויות. אחת, זה שאני אגיד לעצמי, אני מאוד רוצה, להתקדם אל עבר אותו עתיד, אנחנו קוראים לזה the wish aspect, זאת אומרת, הרעיון שמאוד חשוב לי, אני מאוד רוצה, זה מאוד דחוף לי, אם אני אשאל אותך, מאיה, יש לך תקווה שיהיה פה שלום? אז לפחות חלק מהאנשים, או לפעמים את, תגידי לי, כשעניתי לך על השאלה הזאת, אם יש לי תקווה, מה שהתכוונתי להגיד, זה שאני מאוד רוצה שיהיה פה שלום. אז פרשנות אחת שקשורה לתקווה, זאת השאלה, עד כמה אני רוצה אותה. והפרשנות השנייה שקשורה לתקווה, מדברת על ה, בעצם על, על ההיתכנות. זאת אומרת, האם אני מאמינה שהיא באמת יכול, שזה באמת יכול להתקיים? האם אני מאמינה שיהיה פה שלום? וזה מעניין, כי אנחנו שואלים אנשים, אני אשאל אותך, עד כמה מאחד עד עשר יש לך תקווה שנחיה פה, שהילדים שלנו יחיו פה בשלום? אז חלק מהאנשים, את התשובה שלהם ייתנו על הבסיס של עד כמה הם רוצים שזה יקרה, וחלק אחר מהאנשים ייתנו את התשובה שלהם על הבסיס של עד כמה הם מאמינים שזה יקרה. ואני איתן שרק השילוב של שני ההיבטים האלה, של ה-wish וה-expectation, של עד כמה זה דחוף או חשוב, ועד כמה זה אפשרי, מייצר עבורנו את התקווה.
אז אם זה כך, בוא רגע נעשה צעד, או צעד ביניים כזה, נעמוד רגע ותסביר לי לפני הכל למה בכלל היא חשובה, התקווה הזאת.
אז קודם כל בואי נגיד ש, לא תמיד תקווה היא חשובה. ולפעמים היא אפילו מרמה. זאת אומרת, את יודעת, אנחנו מכירים את המונח הזה של תקוות שווא, נכון? זאת אומרת שאנחנו מייצרים איזה ציפייה ואיזה רצון מאוד מאוד חזקים.
שאנחנו משלים את עצמנו קצת.
שאנחנו משלים את עצמנו. אז אני חושב שאת יודעת, לפני שאנחנו מדברים, אנחנו בפרק הקודם דיברנו על המורכבות של הרגשות, ואיך הם לפעמים משרתים אותנו, ולפעמים פוגעים בנו. והרבה מאוד פעמים מכווינים אותנו למקומות שעוזרים לנו להגיע למקומות שמאפשרים לנו להתמודד עם המציאות בצורה טובה, אבל יש גם פעמים שלא. אז לפני שאנחנו נדבר, בוא נגיד 90% מהשיחה שלנו היום, על למה תקווה היא חשובה, ואיך היא משרתת אותנו, וכמה היא טובה, בוא נגיד מילה על הבעייתיות. זאת אומרת, תקווה הוא רגש שבמהות שלו, יש בו המון חוסר ודאות, נכון? אנחנו מקווים, או רוצים להגיע למשהו שאנחנו לא באמת מבינים איך הוא נראה. זאת אומרת, שהוא מערער מאוד את התחושה שלנו לגבי היציבות של המציאות העכשווית. המון חוסר ודאות, והוא מייצר אצלנו איזו מוטיבציה מאוד חזקה לפעול כדי לקדם רעיון, או לקדם מטרה, או לקדם מציאות, שוואלה, אולי אנחנו לא מסוגלים להגיע אליה, אולי לא אפשרית, אולי אי אפשר להגיע אליה, ואז יש בתקווה משהו, את יודעת,
מתסכל ומאכזב.
מתסכל, מאכזב, יש כאלה שיגידו ממכר, אנשים מתמכרים לתקווה, את יודעת, לא יודע מה, אנשים שנמצאים בזוגיות רעילה.
למשל בהימורים, יש לך תקווה,
מעולה.
יש לך תקווה להיות מיליונר ברגע, או לעשות, לקבל את הג'ק, איך קוראים לזה, ג'קפוט?
אני לא חזק בהימורים, אבל אני יודע לנתח את זה פסיכולוגית.
אז בוא תסביר.
לגמרי. הנה, תחשבי על הסיטואציה הזאת. מה קורה לאנשים בהימורים? קודם כל, הם כל הזמן מדמיינים את ההצלחה. כל הזמן. הרי אנשים כל הזמן, ויש לא מעט מחקר על הימורים, מחקר פסיכולוגי על הימורים, והוא מראה שאנשים כל הזמן מדמיינים את תמונת העתיד. הם מדמיינים איך זה ייראה אחרי ש. ויש להם בראש, בצורה מאוד מוחשית, אנשים שזכו. את יודעת, הם מכירים רק את אלה שזכו. הם שכחו את אותם עשרות מיליונים.
מדמיינים את המטבעות נופלים, אתה מכיר את זה? את כן, הרעש למכונה.
נכון, המטבעות נופלים, ואיך ייראו החיים שלנו אחרי זה, ואיך הכל משתנה, ואנחנו מדמיינים את זה, ואנחנו כל הזמן, אנחנו נורא נורא, או מאוד מאוד רוצים להגיע לשם, ואז אנחנו מסתכלים מסביב, בקזינו, בכל מקום, ופתאום אנחנו רואים מישהו שזה קרה לו. ואז אנחנו אומרים לעצמנו בראש, לא רק שאני מאוד רוצה להגיע לשם, זה גם אפשרי. והדבר הזה, התקווה, האשליה, תקוות השווא הזאת, מתחזקת כל הזמן את ה, את יודעת, את הדטרמיניישן שלנו, את ה, את ה, את ה, את הנחישות שלנו להמשיך ולבזבז את הכסף שלנו, את המשאבים שלנו, עד שהם כמעט לא קיימים. זאת אומרת, תקווה עלולה להיות מאוד הרסנית. אני אגיד עוד דבר, גם על, על הצד השלילי, אני מבטיח לך שאחרי זה אנחנו נלך רק למקומות החיובים, או הרבה למקומות החיובים.
אוקיי, אני בונה על זה פשוט.
לא, מה שאני מבטיח, אנחנו, okay. אנחנו נעמוד בו. צריך להבין שבתוך סיטואציה, למשל, הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים כרגע, סיטואציה של, של חרדה, של פחד מאוד גדולים, תקווה מבקשת מאיתנו, או מצריכה מאיתנו, המון דברים שאנחנו פשוט לא מסוגלים לסבול כרגע. זאת אומרת, מה תקווה אומרת? אנשים שיש להם תקווה, זה אנשים שבודקים דברים חדשים, שלוקחים סיכונים, שהם יצירתיים, שהם מוכנים לחבור גם לאנשים, איך אמרת קודם, שיש להם אמון, שעוד אין להם אמון בהם, כדי לנסות ולהגשים את המטרות שלהם. הם ינסו פעם אחרי פעם, גם אחרי שהם ייכשלו. תחשבי על החברה הישראלית היום. מהמקום שבו אנחנו נמצאים כרגע, מהמקום שכל מה שאנחנו אומרים, מנסים להשמיד אותנו. מנסים למחוק אותנו, אנחנו מסתגרים, אנחנו מתגוננים, אנחנו הולכים רק על בטוח, אנחנו כולנו ביחד, אנחנו לא יכולים לקחת סיכונים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את חוסר הוודאות הזה, אנחנו לא יכולים לחבור למי שאנחנו לא בטוחים ב-100% שהוא איתנו, זאת אומרת, בתוך סיטואציות מאוד קשות, כמו המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע, סיטואציה שבה אנחנו כל כך צריכים את התקווה, דווקא אז כל כך כל כך קשה לייצר אותה, כי היא דורשת מאיתנו לא מעט דברים ש, 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 שהם סיכון גדול מדי בשביל חברה שנמצאת במקום הקשה שבו אנחנו נמצאים.
אז אני רוצה אפילו להקשות על המקום הקשה שבו אנחנו נמצאים, כפי שאתה תיארת אותו, ולהגיד לך שאני מרגישה, למשל, שקשה לי מאוד להתחבר לתקווה, לא בגלל שאני לא בן אדם אופטימי, או שאני לא בן אדם שיודע להתחבר לחלקים מאוד שאפתנים בקטע טוב, לא בקטע של אשליה, אלא מתוך מקום של הישרדות ומתוך מקום של תפקוד, אבל קשה לי, כי אני מסתכלת על ראש הממשלה שלי, ואני לא יודעת לומר לך שהוא פועל לטובתי ולטובת החטופים. ואם דיברת בפרק הקודם על ההזדהות שלנו עם החטופים, על זה שהם extension שלנו, ולכן אנחנו גם חרדים, אז אני מניחה ששם קשה לי מאוד גם בשבילם, בדיוק מהמקום הזה. זאת אומרת, אני מרגישה שאני, שמה שפוגע לי כרגע ביכולת להתחבר לתקווה, זו עובדה שיש כאן מנהיגים שאני לא סומכת עליהם, שאני לא מאמינה בהם.
זה מאוד מעניין. אנחנו מדברים, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על תקווה, אז אחד המרכיבים הכי משמעותיים שבני אדם צריכים, זאת אומרת, מבחינת המיינדסט שלהם, מבחינת הלך הרוח שלהם, כדי להרגיש תקווה, הוא מרכיב של דינמיות. זאת אומרת, תנסי לחשוב על הרעיון הזה של, הרי מה הצד השני של תקווה? הצד השני של תקווה אומר, המציאות שלנו כמו שהיא היום, לא יכולה להשתנות בשום צורה. המציאות שלנו היא סטטית. מה שהיה הוא שיהיה, שום דבר לא יכול להשתנות פה. וכשאנחנו בודקים מתי לאנשים
לא יכול להשתנות או לא רוצים שישתנה, זה שני דברים שונים.
אוקיי, אוקיי, זה בדיוק הכיוון שהלכתי לו, אבל זאת בדיוק הנקודה. וכשאנחנו בודקים במחקרים, גם באקורד וגם במעבדה שלי, מתי לאנשים יש תקווה, או יש להם יותר תקווה, ומתי לאנשים יש פחות תקווה, אז אנחנו רואים שלאנשים יש יותר תקווה, כשהם מסתכלים ואומרים, המציאות היא דינמית. הדברים יכולים להשתנות, יש להם סיכוי להשתנות.
מאוד הגיוני.
וכשאנחנו מפרקים את זה לרגע, ואנחנו שואלים אתם, רגע, למה אתה מתכוון, או למה את מתכוונת, מה יכול להשתנות? אז חלק מהאנשים אומרים, למשל, אם אני לוקח את זה למקום של סכסוכים אלימים וקשים, כמו זה שאנחנו נמצאים בתוכו, חלק מהאנשים אומרים, אין לי תקווה, כי הצד השני לעולם לא ישתנה. כי הם תמיד רצו להרוג אותנו, הם תמיד ירצו להרוג אותנו, הם לעולם לא ישתנו, ואז אנחנו רואים שאנחנו יכולים לייצר תקווה באנשים, על ידי זה שאנחנו מראים להם, או בעצם משכנעים אותם, שהצד השני הוא בר שינוי, שהוא יותר דינמי ממה שהם חושבים. אז אחד זה, הם לעולם לא ישתנו. הדבר השני הוא, את מכירה את האנשים האלה שאומרים, קונפליקטים כאלה לא נפטרים, הם לעולם לא משתנים. זאת אומרת, הקונפליקט, הסיטואציה, המצב, הוא סטטי, הוא לא יכול להשתנות, הוא תקוע במקום, הוא לעולם לא ישתנה. והאופציה השלישית היא אנשים שאומרים, והיא קצת יותר נדירה, למרות שאת ביטאת את זה בצורה מאוד חזקה בהקשר של הממשלה שלנו, זה אנשים שאומרים, לא יהיה פה יותר טוב, כי אנחנו לא יכולים להשתנות. כי אנחנו או לא יכולים, או לא רוצים להשתנות. ואם ראש הממשלה שלי, לצורך הדוגמה, לא רוצה לייצר פה מציאות אחרת, אלא רוצה שנשאר בתוך הסטגנציה, בתוך הסטטוס קבוע המאוד בעייתי הזה, ומצליח לשכנע את האנשים שזה המצב, ששום דבר אחר לא יקרה, אז אין לנו תקווה. ואני חושב שזאת הסיבה, או אחת הסיבות שבגללן לך אין תקווה כרגע, או פחות תקווה.
אבל אני רוצה רגע שנייה להתעכב איתך באמת, ונסות להבין למה, מה התפקיד של המנהיגות בהקשר של תקווה. זאת אומרת, אתה יודע מה, לפני כן, בוא באמת רגע שנייה ננסה להבין, אתה דיברת על המוטיבציה, תקווה נותנת לנו מוטיבציה. עכשיו, אם אין תקווה, אז גם אין מוטיבציה לחתור לאיזושהי מציאות יותר טובה, נכון? אז עכשיו בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, אוקיי? אם המנהיגות היא כזאת, וזו התחושה שרוב האזרחים בישראל, אנחנו רואים את זה לפי הסקרים שלנו באקורד, אוקיי? יש לנו, מה, 70% מהציבור בישראל חושב שנתניהו צריך להתפטר, זו אינדיקציה מאוד ברורה לכך שאין לו אמון, אין בו אמון. אז האם בסיטואציה הזאת, העובדה שיש כאן מנהיגות שהיא נטולת אמון, יכולה, משפיעה על לא רק על היכול שלנו להאמין שיש זה, אלא על התקווה שלנו?
זאת שאלה טובה, כי אני חושב שהציבור בישראל כן מאמין בשינויים. הציבור בישראל כן חווה, את יודעת, אני הולך שנה פלוס אחורה, חווה הצלחה מאוד מאוד משמעותית, בטח הציבור הדמוקרטי-ליברלי, הצלחה מאוד משמעותית בהשפעה על מדיניות של ממשלה. כשאנחנו שואלים את השאלה, האם האנשים מאמינים בשינוי, אז אחת השאלות שקשורות, את יודעת, אז אנחנו יכולים לשאול, האם שינוי הוא אפשרי? שזאת שאלה כאילו כללית יותר, האם סיטואציות כאלה בכלל משתנות? והשאלה השנייה שאנחנו שואלים הרבה פעמים, היא שאלה של, תתכונני למילה שנשמעת כמו כללה בעברית, אנחנו שואלים את עצמנו, מה רמת החוללות, או בלעז האפיקסי של הציבור? זאת אומרת, עד כמה אנשים מאמינים שלהם, ולקבוצה שלהם, ולציבור שלהם, יש השפעה על המציאות.
יש כוח.
יש כוח להשפיע. האם מה שאני עושה, מה שהפעולה שלי, או הפעולה של הקבוצה שלי, משפיעה על המציאות שלי? כשיש לנו תקווה, וכשאנחנו רואים עתיד טוב יותר, וכשאנחנו מסוגלים לדמיין אותו, וכשאנחנו מאמינים שהוא גם מאוד חשוב, וגם מאוד אפשרי, זה אומר שאנחנו יוצאים מגדרנו, כדי להשיג את אותו עתיד.
זה כוח פעולה אדיר.
זה כוח פעולה אדיר. זאת אומרת, אנשים שיש להם תקווה, הם אנשים פתוחים יותר לרעיונות חדשים, הם אנשים שפועלים בצורה יותר אינטנסיבית כדי לקדם את המטרות שלהם, הם אנשים שמשתפים פעולה יותר עם אנשים אחרים, הם אנשים שמציבים לעצמם מטרות ביניים, איזה שהם מיילסטונס. עכשיו, קחי את כל מה שאמרתי עכשיו, ותחשבי על חברה. תחשבי על חברה מיואשת מול חברה עם תקווה. חברה מיואשת לא מציבה מטרות, לא מנסה להשיג אותם, לא פתוחה לרעיונות חדשים, לא יצירתית, מקובעת, סגורה בתוך עצמה.
זה נשמע לי כמו שמרנות. כל מה שאמרת, זה בעיניי, כן? אני מהמקום שלי, מהמקום הליברלי שלי אומרת לך, שכל מה שתיארת כאן זה, זה, זה אנשים שמרנים. בארצות הברית, כאן, דתיים, סטגנציה, הם לא רוצים שינוי.
אוקיי, אז זאת שאלה מורכבת. ואני אגיד, אני אגיד, כמו שאני אומר בדרך כלל, אני מסכים איתך,
אבל,
okay. או מסכים איתך חלקית. אז אני אגיד קודם כל שכמעט בהגדרה, ופה אני מסכים איתך, שמרנות, או אפילו, את יכולה ללכת יותר רחוק, ימין ושמאל, פוליטי, בהגדרה שלו, בהגדרה הקלאסית של מדע המדינה, אז יש שני צירים שמבחינים בין ימין, ימין לשמאל ברמה הפוליטית, וציר אחד הוא הציר של שמרנות מול התפתחות או מול התקדמות, והציר השני הוא ציר של שוויון מול היררכיה. אוקיי? זה, אלו שני הצירים ברמה המאוד קלאסית. ואם אלו שני הצירים, אז באופן כמעט מובנה, באופן אינרנטי, תקווה משוייכת יותר לאנשים שהם עם עמדות ליברליות, או עם עמדות של, עמדות פוליטיות של שמאל. זאת אומרת, השמאל ברמת ההגדרה שלו, לפני שאנחנו נכנסים לתוכן, הוא רוצה שינוי.
רוצה הוא רוצה לקדם. יותר, רוצה
הוא רוצה, אני חושב שכולם רוצים...
רוצה לשנות, לשפר את המציאות שלו בכל... נכון?
רגע,
אוקיי.
רגע.
שיפור
רגע,
המציאות,
רגע.
אפשר להסכם על זה?
רגע, פה אנחנו חלוקים. זאת אומרת, אני חושב שכולם רוצים עתיד טוב יותר. כולם רוצים עתיד טוב יותר. השמאל מאמין שהעתיד הטוב יותר שלו קשור לתהליכים של שינוי. והימין מאמין שהעתיד הטוב יותר שלו קשור ליכולת שלו לשמר את המסורות הקיימות. איפה אני פחות מסכים איתך בחלוקה הזאת בין ליברלים לשמרנים או בין ימין לשמאל? וזאת בשאלה שעוד לא שמנו פה על השולחן, ואני אתגר אותך דווקא כי את מדברת על נתניהו כל הזמן ונשים את זה בכל זאת על השולחן. כדאי לשאול, תקווה למה? כי למשל מה שנתניהו עושה בשבועות האחרונים, זה מקדם או מנסה לקדם בציבור הישראלי, בצורה מאוד מאוד ברורה, את התקווה למה שהוא קורא לו, הניצחון המוחלט, נכון? התקווה לניצחון המוחלט היא תקווה. צריך להגיד את זה.
אני
לא רוצה לעצבן אותך.
לא, אבל, כי אבל... זה תקווה או אשליה. אתה אמרת שיש הבדל בין תקווה לאשליה.
הוא גם יגיד שהתקווה לשלום היא אשליה. אבל בואי שנייה ברמה יותר בסיסית, לפני שאנחנו שמים את העמדות שלנו פה על השולחן, ברמה מאוד בסיסית. זו תקווה וזו תקווה. זאת אומרת, תמיד צריך לשאול, למי שלא רואה אותנו, מאיה מקווצת גבות, לא מרוצה מהדברים שאני אומר, למה? מה? כי זאת לא תקווה?
כי אנחנו מכונת האמת, ומה שאתה אומר לי שזה אמת, וזה אמת, זה מה שאני שומעת ממך.
לא, אבל זה לא... רגע, שנייה. אם תקווה, בואי נחזור להגדרה. תקווה היא היכולת לדמיין עתיד, שאני תופס אותו כעתיד טוב יותר...
סובייקטיבית.
סובייקטיבית, מהמציאות שבתוכה אני חי. לחשוב שהעתיד הזה הוא גם חשוב, דחוף וגם אפשרי. עכשיו, שימי בתוך ההגדרה
לנצח
הזאת...
לנצח לחיות על החרב.
רגע, שימי בתוך ההגדרה הזאת את התקווה לניצחון, אוקיי? התקווה, או כמו שאומר ידידנו, התקווה לניצחון המוחלט, אוקיי? התקווה לניצחון המוחלט היא תקווה. נתניהו מנסה לעזור, במרכאות או לא במרכאות,
לעזור לדמיין את זה.
לציבור הישראלי לדמיין איך ייראה הניצחון המוחלט, אוקיי? ממש מתאר אותו בפרטים אל מול הציבור הישראלי. הוא מעביר לנו את התחושה גם שזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים, זאת אומרת, זה הוויש, זה הצורך שלנו, וגם שזה ממש אפשרי. הוא כל הזמן קובע כללי, את יודעת, עוד מיילסטונס, ניכנס לרפיח ונתקדם לצעד הבא, וקובע לנו את הדרך שאומרת לנו, אם נעשה ככה וככה, זה ממש ממש אפשרי. וזאת תקווה לניצחון. וצריך להגיד ש... אז במובן הזה, השאלה האם תקווה היא תמיד מאפיין ליברלי או שמאלני, ולעומת זאת הייאוש הוא תמיד מאפיין ימני או שמרני?
אני דווקא, נראה לי שהמחנה שלנו יותר מיואש מהמחנה השמרני, זה מה שאני, המחנה שלי לפחות, אנחנו הרבה יותר מיואשים, יש לנו יותר תקווה, ואנחנו גם הרבה יותר מיואשים ומתוסכלים.
איך זה מסתדר? איך אפשר להיות גם הרבה יותר
מיואשים? בשביל זה אתה כאן, ערן, בדיוק בשביל זה אתה כאן.
לא, אני חלוק עלייך, זאת אומרת, אני חושב שב... בטח כשאנחנו מדברים על הסיפור הישראלי-פלסטיני ברמה הרחבה יותר, אז הסנטימנט הרחב יותר, הסנטימנט הימני, הסנטימנט השמרני, הוא הסנטימנט של הייאוש. והסנטימנט של הייאוש הוא סנטימנט שמשרת את האידיאולוגיה הימנית כבר שני עשורים. זאת אומרת, בעצם, את יודעת, ואנחנו אומרים ימין ושמאל, אבל מי שבעצם התחיל לקבע את הסנטימנט של הייאוש, הוא אהוד ברק.
אין פרטנר.
הוא אין פרטנר, זה ברור. זאת אומרת, אין פרטנר, הוא הכמוסה המזוקקת ביותר של הרעיון, שהמציאות היא לא דינמית, הם לעולם לא השתנו, ואם הם לעולם לא השתנו, ההסתברות לקדם יישוב של הסכסוך בדרכי שלום, היא נמוכה מאוד או אפסית, ואם הדבר הזה נכון, אז אנחנו נועדנו לחיות פה במזרח התיכון על חרבנו, רמות התקווה שלנו הן מאוד 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 נמוכות, ועכשיו, מתוך נקודת המוצא הזאת, בוא נשאל את עצמנו, בוא נשאל את עצמנו, מי צריך להניג אותנו, מה צריכה להיות המדיניות, מה צריכות להיות המטרות של החברה הישראלית, אבל הרעיון, במובן הזה אני מאוד מסכים איתך, שהצד הימני, השמרני בחברה הישראלית, הוא בעצם... הרבה מאוד מהאידיאולוגיה שלו, הרבה מאוד מהפעולה שלו בשני העשורים האחרונים, מבוססת על הרעיון של לייאש את הציבור הישראלי מכל אפשרות, או מכל מחשבה, או מכל שעשוע אפילו, שיש איזשהו סיכוי ליישב את הסכסוך הישראלי בדרכי שלום.
במילים אחרות, שלא תהיה לנו תקווה, שזה יסתיים.
בסוף תקווה מייצרת מציאות, או חוסר תקווה מייצרים מציאות.
אז בוא רגע שנייה נחזור לשבעה באוקטובר, ונגיד כזה דבר. השבעה באוקטובר זו טראומה, נכון? טראומה לאומית?
חד משמעית.
יופי. אז טראומה יכולה לפרק אמונות, ויכולה לפרק דעות קדומות על עצמנו?
יכולה לפרק דעות על עצמנו, בהחלט, כן.
אז יכול להיות, שמהשבעה לאוקטובר אנחנו נצא עם איזושהי תודעה חדשה לגבי הסיפור הזה, של סיום הסכסוך?
כן, אני חושב שבמובן הזה, אנחנו כן צריכים לעשות הבחנה בין, בוא נקרא לזה, טווח קצר לטווח ארוך. ואני אגיד שבטווח הקצר, איך אני אגיד לך, don't hold your breath. כאילו, זה לא...
קחתי אוויר בדיוק, איך שאמרת את זה, כן.
כאילו, לא הייתי מצפה, אפילו, את יודעת, אפילו האנשים מלאי התקווה ביותר, לא הייתי, לא חושב שנכון להכין אותם למצב, שבו שבועות או חודשים אחרי השבעה באוקטובר, אחרי טראומה כל כך כל כך קשה שאנחנו חווים כחברה, התוצאה המיידית של זה תהיה שהחברה הישראלית תתמלא בתקווה ותפעל ליישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני בדרכי שלום. אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שמה שקורה בטווח המיידי הוא הרבה הרבה יותר דומה, או מה שאנחנו יכולים לצפות שיקרה, הוא הרבה יותר דומה למה שדיברנו עליו בשיחה הקודמת, על חרדה ופחד, זה התכנסות, זאת הקצנה, זה rally around the flag, כאילו כולם מסופים סביב הדגל, ביחד ננצח, כולנו ביחד מנסים לשמור על עצמנו קודם כל, ולתקן את עצמנו, ולא בהכרח לקדם פה משהו שנראה לנו כבלתי אפשרי, אבל, ופה מגיע האבל המשמעותי. אני כן מאמין, ואנחנו מסתכלים על זה גם בראייה היסטורית, או את ראייה היסטורית גם על החברה הישראלית, וגם על חברות אחרות, שבטווח הזמן הבינוני, ואולי קצת יותר מבינוני, בהחלט יכול להיות פה שינוי, שהוא שינוי שייצר תקווה לפחות בהיבטים מסוימים שלה. ואני אנסה לרגע להסביר. אם אנחנו אומרים שהחברה הישראלית נכנסה לתוך האירוע הזה, כשאנחנו, אם נפרק את שני מרכיבי התקווה, אני חושב שאפשר להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה ופשוטה, שהמיינסטרים הישראלי, אני לא מדבר לא על קיצונים, אני מדבר על המיינסטרים, המיינסטרים הישראלי בגדול אמר את שני הדברים הבאים, הוא אמר, לעולם לא יהיה פה שלום, אין פרטנר, סכסוכים כאלה לא נפטרים, לעולם לא יהיה שלום בין ישראלים לפלסטינים, זה הצד האחד, ומהצד השני אני חושב שאותו מיינסטרים גם אמר, אבל אתם יודעים מה? זה גם לא כל כך חשוב, או זה גם לא כל כך דחוף. ושני ההיבטים האלה הם ההיבטים של תקווה, או הם ההיבטים של
ייאוש. זאת אומרת, האין סיכוי?
כן, זה לא כל כך דחוף. זה נשמע לנו מוזר כרגע, כי אנחנו רואים את הטירוף שקורה סביבנו כרגע, בהקשר של הסכסוך, אבל אם נחזיר אותך לשישה באוקטובר, בשישה באוקטובר, או עד השישה באוקטובר, רוב הציבור הישראלי לא התעסק בסכסוך. זה לא עניין אותו, זה לא היה פה במערכות הבחירות, זה לא היה על סדר היום.
לא רק שזה לא היה, הם ברחו מזה, כל הפוליטיקאים שלנו, אף אחד לא רוצה לגעת בזה, זה כאילו מי שנגע בזה היה נדבק במחלה קשה וקורס.
אבל למה הם לא נגעו בזה? בואי נגיד את זה, הם לא נגעו בזה כי שכנעו אותנו במשך לא מעט שנים, בשתי התמות המרכזיות שהן התמות של הייאוש או של חוסר התקווה. אמרו לנו, לעולם לא יהיה פה שלום, אי אפשר, אבל אמרו לנו, תסתכלו מסביב, הכלכלה פה משגשגת, בסך הכל, אנחנו הסטארט-אפ ניישן, אנחנו מצליחים באקדמיה, אנחנו חברה דמוקרטית, אנחנו מצליחים בהייטק, אנחנו, החיים שלכם באופן יחסי,
אתם מוגנים, אתם בטוחים,
החיים שלכם באופן יחסי די טובים, אני אגיד לך יותר מזה, אמרו לנו, תסתכלו על הפלסטינים, תראו, הם ויתרו, הם ויתרו, אתה יודע, הייתה איזו תפיסה שאמרה, סוג של תפיסת הכרעה, הם כבר לא מנסים בצורה כל כך אגרסיבית, כמו שהם ניסו קודם, או במילים אחרות, אתה יודע, היה מחקר מאוד מאוד מעניין, שנעשה באקורד, לפני שנה וחצי, שבו בעצם עשינו מספר די גדול של קבוצות מיקוד, ובקבוצות המיקוד האלה, לפני שאמרנו להם שאנחנו הולכים להתעסק בנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שאלנו את האנשים בקבוצות המיקוד, והם היו ימנים ושמאלנים ודתיים וחילונים, שאלנו אותם, אתם יכולים בבקשה להגדיר לנו, מה הם חמשת האתגרים הכי מרכזיים שהחברה הישראלית צריכה להתעסק איתם היום. ובכל קבוצות המיקוד שנעשו, בכולם, כל המשתתפים בקבוצות המיקוד, לא נמצא אחד או אחת, שאחד מחמשת האתגרים הראשונים שהם הגדירו לחברה הישראלית, היה הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הם דיברו על שחיתות, והם דיברו על דמוקרטיה, והם דיברו על שוויון, והם דיברו על אלימות.
כי התרגלנו.
כי זה לא דחוף.
כי התרגלנו.
כי זה לא דחוף. ועכשיו, בואי נלך לנקודה שהיא הנקודה הקריטית. אני לא חושב שיש היום בן אדם אחד בחברה הישראלית, שיגיד לך שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לא דחוף. או שלא צריך להתמודד באיזושהי דרך עם האתגרים שמייצר עבורנו הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, הוא שהשבעה באוקטובר, ומה שקרה אחריו, כנראה פגע, לפחות במידה מסוימת, בהיבט של ההיתכנות. זאת אומרת, גרם לאנשים שכבר במילא לא האמינו שיכול להיות פה שלום, הם עכשיו אפילו פחות חושבים שיכול להיות פה שלום, אבל אני אגיד לך, זה לא כל כך משמעותי, כי הרמה הייתה כל כך נמוכה כבר קודם, שזה לא מאוד משנה. אבל מצד שני, הוא העלה מאוד את תחושת הדחיפות של חלק גדול מהאנשים, ואנשים אומרים היום, תקשיבו, אנחנו חייבים פתרון, חייבים פתרון, ואנחנו לא יכולים לחיות במצב שבו יש איזשהו סיכוי שיהיה פה עוד שבעה באוקטובר. ואני אטען שהדבר הזה הוא בעצם, בסכימה הכוללת, הוא עלייה ברמת התקווה. זאת אומרת, אם תקווה היא עד כמה זה חשוב או דחוף, וגם עד כמה זה אפשרי, אז עד כמה זה אפשרי ירד אולי טיפה, אם בכלל, אבל עד כמה זה חשוב ודחוף עלה בצורה מאוד מאוד משמעותית. והעובדה שאנשים, ככל הנראה, וזה הצפי שלי, וזה גם מה שאנחנו רואים בנתונים שלנו באקורד, שאנשים היום כן אומרים, רגע, אנחנו חייבים לעשות משהו אחרת, רגע, אנחנו חייבים לבדוק אפשרויות, רגע, אולי הסדרים בינלאומיים, אולי איזשהו שילוב של כוח צבאי מאוד משמעותי, עם חיבור בינלאומי, עם איזשהו שיח עם רשות פלסטינית מתוקנת, וכו וכו, זאת אומרת, זה על השולחן, אנשים מדברים על זה, אנשים מחפשים אפשרויות, אנשים מחפשים פתרונות, ובמובן הזה, למרות הסיטואציה המאוד קשה, אנשים מחפשים תקווה.
אני מאוד מסכימה איתך.
ואני חושב שאם יש דבר אחד לזכור מתוך השיח שלנו, שאנחנו כל הזמן צריכים להזכיר לעצמנו, שהמציאות היא דינמית. יש בה מעט מאוד דברים שהם קבועים. את יודעת, אנשים אומרים לי, תראה איזה תמיכה גדולה יש לחמאס ברשות הפלסטינית, או בעזה. ואני אומר, נכון, יכול להיות שזה נכון בסיטואציה מסוימת, אבל הדבר הזה הוא דינמי, והדבר הזה קרה בגלל נסיבות שאנחנו או אפשרנו אותם, או קידמנו אותם, ואנחנו יכולים גם לשנות את זה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב, או צריכים לזכור, שהמציאות היא דינמית, שאנחנו יכולים להשפיע על המציאות, ושהפעולה שלנו, או אי הפעולה שלנו, הם שמייצרים, או מייצרות, גם את הייאוש וגם את התקווה. ואם אנחנו אומרים אין פרטנר, אז במידה רבה, זה כי אנחנו ייצרנו מצב שבו אין פרטנר. ואם אנחנו מחפשים פרטנר, או מנסים לאתר פרטנר, או מנסים לקדם פרטנר, אז יש סיכוי שיהיה פרטנר. ואם אנחנו אומרים לכל העולם, אם כל העולם, או חלק גדול מהעולם, שמנסה לתמוך בנו מאז השבעה באוקטובר, ושולח לנו נשק, ונשיאים וראשי ממשלות מגיעים לפה, ומחבקים אותנו, ומחבקים את משפחות החטופים, ואומרים לנו, בואו תנסו לעשות משהו שיקדם אתכם אל עבר מקום אחר, ואנחנו אומרים להם, אל תתקרבו. אנחנו לא רוצים עזרה, אנחנו לא רוצים הסדרים, אנחנו לא רוצים לחבור אליכם. אנחנו זה מדינת ישראל.
הממשלה.
אנחנו זה ממשלת ישראל.
אבל חשוב לעשות הבחנה, זה לא אנחנו, זה הממשלה שלנו.
אבל אני אומר, ממשלת ישראל מייצרת בכוונה מציאות שלא תאפשר לנו לא לחלום, לא לדמיין, לא להרגיש תקווה, ולא לפעול כדי לקדם מציאות אחרת.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אז אני רוצה רגע לנסות לעשות איתך משהו מעניין. אם אני גנץ, ומה היית אומר לי לעשות? לאור מה שאמרת עכשיו, אם אני גנץ, כי כרגע גנץ נמצא על מגדל של 40 מנדטים, רובם בסקרים, והוא מפחד לעשות משהו. אז לאור מה שאני שומעת ממך עכשיו, אתה צריך להגיד לו, יש לך פה 40 מנדטים האלה, רוצים לשמוע ממך, רוצים שתעזור להם לדמיין מציאות טובה יותר.
אז אני חושב שהיתרון של גנץ, או אני אגיד, יש לו בעיניי שני נכסים מאוד מאוד משמעותיים, שיכולים לאפשר לו לייצר תקווה בקרב הציבור הישראלי. הראשון, אתה יודעת, אני חוזר ממש לתחילת השיחה שלנו, שעצמת לשולחן פה, וזה עדיין נמצא פה, הרעיון של האמון. ואני חושב שהנכס הכי משמעותי שיש לגנץ בידיים כרגע, זה שהציבור הישראלי, ובעיניי גם מימין וגם משמאל, משוכנע לחלוטין שלגנץ ואיזנקוט לצורך העניין, באמת באמת אכפת ממנו. באמת. זאת אומרת שגנץ שם, גם אם הוא עושה דברים יותר טוב או פחות טוב, הציבור הישראלי חושב, ובצדק, שהוא עושה אותם, נגיד את זה, לשם שמיים, או לשם החברה והמדינה בישראל. והדבר הזה שהציבור הישראלי, או המיינסטרים הישראלי אומר לו, אני יודע, אני באמת באמת יודע שאתה שם בשבילנו, אתה יודע, אנחנו רואים את התוצאות, את הממצאים לגבי נתניהו בסקרים. חלק גדול מהציבור, כמעט 70% אומר, הוא לא באמת רוצה לסיים את המלחמה או להחזיר את החטופים, אבל חלק גדול מהם גם אומר, הוא לא מסוגל. זאת אומרת, הציבור אומר, נתניהו לא רוצה ולא מסוגל. לגבי גנץ, אף אחד לא אומר, הוא לא רוצה. אנשים מאמינים בכל ליבם שהוא שם כי אכפת לו, וכי הוא דואג לחברה ולציבור בישראל. והדבר השני הוא שהוא נתפס בכל זאת בבסיסו כביטחוניסט. ואני חושב ששני הנתונים האלה, או שני הנכסים האלה, של האכפתיות ושל הדגל הביטחוני, יכולים לאפשר לו, או נותנים לו מספיק ביטחון, כדי כן לעזור לציבור הישראלי לדמיין עתיד טוב יותר. כי כשיש לך ביטחון שהאדם שעומד מולך, גם יש לו את היכולות, כי הוא מבין בביטחון, הוא יודע להגן עליך, הוא היה רמטכ"ל, הוא היה רמטכ"ל מצוין, והוא מבין על מה הוא מדבר כשהוא מדבר על מלחמה, ויש לו גם את הרצון, זאת אומרת, אכפת לו מכם בצורה מאוד מאוד עמוקה, שני הדברים האלה כן מייצרים עבורו את העוגן שהציבור הישראלי, אני חושב...
האשראי, נותנים לו הרבה אשראי.
בדיוק, זאת מילה מצוין, נותנים לו את האשראי כדי לאפשר לו לדמיין, זאת אומרת, כדי שאם הוא יבוא מחר לציבור הישראלי ויגיד, אנחנו יכולים יותר מזה, אנחנו יכולים יותר מזה. יש לנו הזדמנויות, הדבר הנורא שקרה לנו בשבעה באוקטובר, מייצר עבורנו הזדמנויות מאוד משמעותיות, כדי לייצר עתיד טוב יותר לחברה הישראלית, ולא רק כדי לנצח את החמאס כרגע, ואנחנו צריכים לנצח את החמאס כרגע, אבל לא רק, אנחנו יכולים לחלום יותר. בן אדם אחר היה יכול להתאפס באמירה הזאת, או האמירה הזאת הייתה, שנאמרת על ידי אדם אחר, הייתה יכולה להתאפס כאזויה, כלא מספיק בטוחה, כמייצרת חוסר ודאות עבור הציבור הישראלי. אני חושב שאצל גנץ זה אחרת. אצל גנץ זה אחרת בגלל שיש לו את אותם שני נכסים שדיברתי עליהם. דרך אגב, אני אגיד, גם פוליטית, נדמה לי שזה הדבר שיכול להבדיל אותו מנתניהו.
ענית לי על השאלה שאפילו לא שאלתי.
אוקיי, זה הדבר שיבדיל אותו, כי בסוף שניהם מדברים כרגע על להשמיד את החמאס, להחזיר את החטופים וכו. מה שיבדיל אותם, או מה שיבחין אותם, הוא שאני חושב שנתניהו בסוף, בסוף, בעומק אומר לאנשים, וכשנעשה את כל זה, נחזור להיות אותו דבר שהיינו קודם, וכולם יודעים שזה היה די דרק. אוקיי? ואני חושב
שגם... לא רק שיודעים שזה היה דרק. בשבעה באוקטובר ראינו, ראינו איזה דרק זה, לא דרק, טראומה נוראה.
חד משמעית, ואני חושב שגנץ יודע להגיד לאנשים, או מסוגל להגיד לאנשים, אנחנו ננצח את החמאס, אנחנו נחזיר את החטופים, אנחנו נביא לכם ביטחון, אבל אני יכול גם להביא אתכם לעתיד, שהוא עתיד אחר לחברה הישראלית, יותר שפוי, יותר אחראי, יותר נורמלי, ששם אותנו במקום הנכון, בצד הנכון, את יודעת, בקרב מדינות העולם, לא בצד הרע, אלא בצד הטוב, בצד הדמוקרטי, ואני חושב שגנץ קנה לעצמו, בצדק במידה רבה, מספיק נכסים, כדי שהוא יהיה מסוגל להגיד את הדבר הזה, ושבאמת יקנו ממנו אותו.
קצת הייתי אומרת, לא תהיה רבין, לא?
במידה מסוימת.
קצת הייתי אומרת לו, יש לו הזדמנות להיות, הרי בסוף יש, מייחסים לו תכונות רביניסטיות הרי. אחת הסיבות שהוא כל כך פופולרי בקרב, ממרץ מפלגת העבודה ועד הימין הרך, זה הרביניסטיות שלו. אתה יודע שגם רבין הביא קולות מימין.
לגמרי. ואני חושב שהוא מצליח, או יצליח, או יכול להעביר לציבור את התחושה שהוא האדם שיודע להביא ביטחון. אנחנו גם רואים את זה בנתונים היום, אנחנו רואים בסקרים שלנו, שכששואלים אנשים מי יביא להם ביטחון, בנתונים של אקורד, גנץ נתפס כמי שיכול להביא ביטחון לישראל, הרבה יותר מאשר נתניהו, אבל אני רוצה להגיד משהו יותר מורכב מזה, אני חושב שדווקא מי שנתפס כזה שהוא יכול להביא ביטחון, יכול גם לשדר תקווה.
אז אתה יודע מה המשפט סיום שלי?
קדימה.
אני כולי תקווה שגנץ ידע ויבין מה התפקיד שלו עכשיו.
אם כולך תקווה, זה אומר שאת גם רוצה וגם מאמינה שזה
גם,
יקרה.
אני גם, אופה, וואי, עכשיו, אוקיי. אני בעיקר רוצה, אם אתה שואל אותי מה יותר במיקסר הזה שלנו, אז אני יותר, רוצה. אני מאוד מאוד רוצה. יש לי ספק, אבל, אני, אבל יש לי תקווה. באמת יש לי תקווה, זו האמת.
עכשיו אני אשאל אותך, כן. את חושבת שהצלחנו לייצר תקווה בשיחה הזאת?
כן.
כן?
כן.
אוקיי.
אני חושבת שכן, אני יוצאת מעודדת. אני חושבת שבעצם הדיבור הזה וההבנה שהשבעה באוקטובר קרה כאן משהו שהוא טורף את הקלפים, ואתה תיארת את זה נורא יפה, ואנחנו נמצאים במציאות שבה יש לנו מנהיגות מצד אחד שאומרת לנו, בואו נשאר באותו דבר, וממשיכה להפחיד אותנו, ולא משדרת לנו, לא עוזרת לנו לדמיין משהו יותר טוב, והסקרים שלנו מראים את זה, שנייה, בואו נגיד את זה, בסקרים של הקורד, אבל גם אני פתאום מסתכלת על מה שאמרת ועל, על, על, ועל גנץ ועל איזשהו גם על החברה האזרחית כמובן, שהיא בסוף גם אולי אמרת ארבע אמהות הפילו את יצאו מלבנון, אז אולי אני חושבת שהמחאה החברתית תצליח להכניס קצת שכל בראשו של גנץ, ואני, אם לא אמרת אמת, יותר סומכת על אייזנקוט, אבל אני כולי תקווה שהוא יבין מה הוא צריך לעשות עכשיו.
מעולה. אני בעיקר שמח שהצלחנו.
לא, ממש, באמת הצלחת.
מעולה.
אני צריכה, אתה רואה, אני לא צריך, באמת אני בטיפול פה בשעה הזאת שלנו.
אז על מה נדבר פעם הבאה? מה, שנאה?
אני מאוד מפחדת מהשנאה. כאילו, המסקנה שלי זה שהיא רגש נוראי. היא רגש מסוכן, היא רגש נורא, ואני מאוד, אני באמת מאוד מפחדת ממנה.
אז בואי נדבר על זה. אולי נרגיע אותך.
אז מדברים על שנאה?
יאללה.
ואחר כך על אהבה?
אחר כך על אמפתיה.
אמפתיה, אוקיי. אז טוב, זה היה מרתק, רן, אני עם תקווה בלב, ותודה מאוד על הדברים החכמים האלה.
בכיף.
להתראות בפעם הבאה.
ביי ביי.